שלום וברכה, היי בניסן התשפ"ב, 6 באפריל 2022 למניינם. יש לנו היום את הכבוד הגדול, גדול אולי אפילו מתמיד, לשבת עם איש יקר, הדוקטור אריה אבני. שלום אריה.
שלום וברכה.
תודה רבה שהסכמת.
100 שקל זה המחיר. יקר, כן.
דוד, 100 שקל, זה בדיחה ישנה מהטלוויזיה. אוקיי, אז אני אומר, זכות גדולה. אני מאוד שמח שיש לנו אותך כאן. אנחנו ננסה ברשותך לברר איך לומר את זה בעדינות, וירולוגיה בכלל, האם יש לה איזשהו בסיס מדעי. ולפני הכל, דוקטור אבני, עוד לפני שנרד לפרטים, אני אשמח רגע לעבור, לעשות סקירה קטנה באשר לעברך.
לא צריך לי.
אוקיי. אותך לא צריך להציג כמובן לצופים, כולם מכירים אותך, אבל באיזה שנה הוסמכת כרופא?
76.
ועשית התמחות ב...
כירורגיה וגסטרואנטרולוגיה.
כן. ועבדת שנים במערכת, בבלינסון אני יודע, היית...
לא, הייתי בסנאח לבלינסון, עבדתי עד שנת 2000,
כן.
עד שמנהל המחוז שלי הכי גדול בארץ, מחוז דן, תלה את עצמו שעתיים אחרי ששמו אותו בחדר מעצר במשטרת רמת גן, שהייתה הרחוב הראשי, ז'בוטינסקי,
כן.
ואחרי שהוא מת... התגלו מספר דברים. א', אני נלחמתי בו בחורמה, כי הוא פגע בחולים שלי, בחולים של כל המחוז. הוא עשה להם את המוות. כנראה שהוא לקח שוחד בכמות עצומה, שאין לי מושג וזה גם לא מעניין אותי. העובדה היחידה היא ששעתיים אחרי ששמו אותו בחדר מעצר, הוא תלה את עצמו על החולצה, שרבול של החולצה. זה הכל. שהסתובב בשמיים. ואז זרקו אותי מקופת חולים בשנת 2000, ואז המשכתי את מה שהתחלתי בשנת 1985-6, כשהתחלתי ללמוד הומאופתיה. ואז קצת לא היה נעים למערכת, אבל בינתיים, כיוון שעבדתי בצורה לא רעה, אז החזיק אותי עד 2000, וב-2000 פשוט עפתי, וכשרציתי לעבוד במאוחדת, הם אמרו מכתב של המעסיק הקודם, קופת חולים כללית, ואז אני מת לראות מה הם כתבו. אבל כנראה כתבו כמה מילים לא טובות, ואז מכבי לא קיבלו אותי לאומית, וזהו. ואז נשארתי לבד.
נלך רגע לסוף, ובימים, בשנה האחרונה, נשלל רישיונך על ידי משרד הבריאות, כן? רישיון לא, לעסוק ברפואה, לא, לא התואר,
לא התואר באוניברסיטה. לא, לא משרד הבריאות, זה... השופט שטרסמן?
אוקיי.
לא, איך קוראים לו?
אבל לא שטרסדוב?
שטרסנוב.
אוקיי, כן.
הוא שלל לי את הרישיון, ואנחנו מגישים ערעור, היה צריך להיות בדצמבר, אחרי זה נדחה לינואר, אחרי זה נדחה למרץ, אחרי זה נדחה ל-19 במאי. כך שאני מקווה שבתור פרוקטולוג אני יכול להגיד שנכניס להם חוקן.
אוקיי, בעזרת השם יתברך. דוקטור אבני, למה בעצם, באיזה טיעונים לקחו לך את הרישיון?
שאני מסית את העם. הם הוסיפו עוד כל מיני סעיפים שב-1989 שלחתי חולה עם סרטן של המעי הגס לנערת ליווי. חשבתי שזו הדרך היחידה להבריא אותו. אני לא אספר את כל הסיפור. בקיצור, הוא חי עד היום הזה.
כן.
עברו כבר כמעט 30 שנה. אני חושב שהצעד שעשיתי היה צעד טוב, כי אני...
ונערת הליווי?
מה?
מה עם נערת הליווי?
היא בחיים.
היא בחיים. נגעת בנקודה מאוד רגישה, בעצם, מה שאנחנו טוענים כנגד הרפואה הקונבנציונלית הוא, שהיא בכלל לא יודעת לאבחן מחלות, מכיוון שהיא לא בודקת בכלל את מצבו הנפשי של המטופל, ובאופן סיסטמטי לא יכולה על ידי כך לברר את החולי. רק רק סימפטומים בעצם, מטפלים רק בסימפטומים, מדכאים את הסימפטומים, זאת אומרת, אפילו מונעים ריפוי. מה עשית בזה ששלחת את האיש לאישה? הרמת, רוממת את רוחו, וכאן מתחיל תהליך של ריפוי. דוקטור אבני, אם יורשה לי עוד הערה קטנה, יש לי הזכות לעזור לאנשים שחולים במה שמתקרא קוקוריקו, ביחד עם אנשים יקרים אחרים, ואני רואה את זה אצל כולם, בשנייה שהוא הפסיק לפחד מהדבר. ומבין שזה עוד דבר שתקף אותו כמו כל שנה, ומנטלית הוא משתפר והופך לחיוני, אז מתחיל ריפוי. זה פשוט מאוד. דוקטור אבני, אם כבר נגענו בסרטן, אני מכיר מקרה אישי, כן, הספר שלך, בחרת בחיים.
הוא בחרת
בחיים. אותו, אני רוצה להציג אותו, אחי.
כן.
בסדר? אני תכנס. נפתח בסיפור אישי עם אשתך, זכרונה לברכה. כן? אתה רוצה לספר לי זה?
היא נבדקה כשהייתי סטודנט בשנה, לא, הייתי בסטאז'.
כן.
הייתי בסטאז' ואז היא משישה לעצמה גוש, ואז הלכנו למנהל מחלקה בהדסה, והוא אמר שזה שום דבר, לא צריך ביופסיה, זה יכול להיות, זה יכול להיות בהיריון, היא הייתה בהיריון שלישי, ואז נסענו לעבוד, אני התנדבתי לעבוד ברמת הגולן, ושם היא אומרת לי שהופיע לה טיפת דם בחזייה, ואז אני הבנתי שהפרופסור טעה, ואז נסענו לסורוקה שם.
הפרופסור שאמר שאין מה לדאוג.
אז אם הוא לא דואג, מי אני שידע?
סטאז'ר. סטאז'ר, אותו פרופסור מנהל מחלקה במקום שבו התמחית, כן, בירושלים, כן.
ואז נסענו לסורוקה, כיוון ששם רציתי להתמחות בכירורגיה, והיא עברה ניתוח, והיא עברה קרנות, והיא עברה כימותרפיה, והיא מתה אחרי 19 חודש מהאבחנה.
כן.
בת 29 הייתה במותה, ואני לא אומר שאז הבנתי מה קרה. קיבלתי את זה בתור, זה מה שיש, אלה המומחים, הם מבינים, אני מתמחה בכירורגיה, הם מתמחו באונקולוגיה, אני רואה שהם מבינים את העניין, ולא חשבתי יותר.
בשיטה הזאת.
ולקח לי המון המון שנים, לקח לי לפחות 20 וכמה שנים, עד שפתאום התחלתי לחשוב, אולי הם טועים.
כן. וזו בדיוק הסיבה שאתה פה, מכיוון שעוד לא מצאתי רופאים שמוכנים לשאול את השאלות האלה, לגבי כל פרוטוקול שמונחת עליהם. עוד לא מצאתי כאלה. יש לי הכבוד לשבת איתך, שאתה לא מקבל דברים כזה ראה וקדש, ומבקש לבחון את הדברים לעומק. אני שמח מאוד על כך. אז אני אומר, דוקטור אבני, אני מבקש שתדע, שהטענה שעמי מעלה, והוא חקר את הדברים לעומק, והקלטנו כמה דברים חשובים בעניין, ואנחנו מתמחים במומחים מן העולם. הטענה היא שכל עולם הווירולוגיה הוא בעצם פיקציה. אני רוצה שתדע שיש לי הסכמה מאוד ברורה ממומחים גדולים, רופאים רבים, גם מהאימינולוג פרופסור צביקה גרנות, שישב בדיוק בכיסא הזה שבו אתה יושב לפני כחודש או פחות, ויש לי הסכמה שכדי שאפשר יהיה לעשות עם וירוס משהו, כלומר לגרום, להחליט למשל שהדבר הזה יודע לגרום למחלה, או שאפשר למוצאו באיזו מכונה PCR, תנאי בסיסי לכך הוא בידודו של הדבר הזה. בידוד. זה מחויב, אי אפשר אחרת. כלומר, אתה לא יכול לקחת לעשות עם זה משהו, אם אין לך את כל כולו, את כל הרצף הגנטי ולא מקטעים. רגע. דבר נוסף, הטענה היא שעל זה אין מחלוקת, בידוד, אתה בוודאי תסכים איתי, בידוד של משהו זה לשים אותו במקום אחד, כאשר רק הוא שם, לבד, 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 בחושך. שעמם לו. לבד! רק הוא שם. וכל השאר במקום אחר. דוקטור אבני, אני מבקש להודיע לך, אני לא עיתונאי, אני אומר, הדבר הזה מעולם לא קרה.
לא נעשה.
לא קרה. עכשיו, אין מחלוקת על כך, כלומר, אלה עובדות. אנחנו מציגים עובדות. העניין הוא שכל התגובות שקיבלנו עד כה מאנשי הרפואה הקונבנציונלית, הן תגובות של לעג, עיתונות של לעג ובוז, אבל שום דבר קונקרטי. אף אחד לא הצליח לסתור את הטענה, מביאים לנו מאמרים, הנה בודד, הנה בודד, אבל גם במאמר הזה שאתה מביא, אין בידוד.
את החלק הזה ראיתי.
אוקיי, אוקיי, אז גם בזה אין בידוד. אז...
כשאני לא וירולוג,
כן.
אני לא יכול להכניס את הרגליים שלי לתוך המגפיים האלה, ולצעוד ולהראות. מה שאני יודע,
כן.
שהדרישה שלו, של כוח נועדה למעשה לחיידקים.
כן.
הוא עוד לא היה כל כך בשלב של וירוסים. אין לי מושג, אני לא רוצה להתערב.
אז...
עמי שכנע אותי, לא בגלל הטעונים שלו, אבל בגלל שהוא שם 1.5 מיליון יור.
כן.
שם...
פרס, למי שיביא לו את הדבר הזה מבודד.
שאני הייתי מת, אני הצעתי לו לצלם בנייד, יש לי נייד איכותי. לצלם ולהראות. בקיצור, אני לא אקבל לא 1 מיליון ולא 10 שקלים. כך שעצם העובדה שאף אחד לא בא וביקש והראה, בשבילי גם, זה ביחס לקורונה.
כן.
אין קורונה, לא מצאו אותו, ראיתי את הצילומי שלו במיקרוסקופ אלקטרוני, איזה מסכן, איזה עלוב, במקום היפים האלה, השפיצים המקסימים. כך שאני לא וירולוג.
אז לא ראית אותו דרך אגב, זה בדיוק מה שאנחנו טוענים.
לא, כן. האמת היא שאף אחד לא ראה אותו.
כן, בדיוק. אז דוקטור אבני, מה שקורה, למה אני כל כך מאושר מזה שאתה איתנו, מכיוון שתקן את זה, אני הבאתי את זה, מכיוון שאתה הבנת, לא, תעשה במוד, אני טעיתי במוד, שים את זה על קירור ותוריד קצת הטמפרטורה. אז אני אומר, אתה הבנת כבר לפני שנים, דוקטור אבני, שבעצם מעולם הרפואה הקונבנציונלי מזור עין. את זה הבנת, כן?
זה כואב לי, כי אני כירורג וגסטרואנטרולוג, ופתאום אני רואה סכרת. חולה סכרת בא לרופא בשביל להיות בריא. והרופא נותן לו כדורים שבכלל לא שייכים לעברה, ואז הוא נשאר חולה סכרת עד יום מותו. מורידים לו רגל, מורידים לו כליה, שמים לו משקפיים.
חלק אחרי חלק.
מה?
חלק אחרי חלק.
חלק אחרי חלק.
כן. כמו אבא שלי שמת עיוור.
מה שאני רוצה להגיד, שנתקלתי בבחור מבריק, קוראים לו דוקטור אטיאס, אייל אטיאס. מתוך 1,500 רגליים של חולי סכרת וכלי דם, שהיו מועמדות לכריתה בבית חולים, במחלקה כירורגית או פלסטית, כירורגית או אורתופדית, 1,450 הלכו ברגל כתוצאה מטיפול שלו.
אני מכיר את האיש, דרך אגב, שמעתי עליו רבות, כן.
האיש הזה הציל...
כן.
לא הצליח לרפא 50 רגליים, אבל הצליח 1,450. זה נדמה לי שזה 97% הצלחה. אין דבר כזה ברפואה. והאיש הזה לא ידוע בארץ. אני הייתי שם אותו להדליק מסורה של כל 1,450 רגליים ביום העצמאות. זה איש שמגיע לו. אבל הוא לא ידוע בארץ.
הרי אני מבקש להעיר את עיניך באיזה דבר, אם כבר נגעת בסוכרת.
עוד לא גמרנו.
אוקיי.
פסוריאזיס לא יודעים, דלקת פרקים לא יודעים, הם לא יודעים לרפא כלום.
הם לא יודעים לרפא, כי הם לא יודעים לאבחן. זו הטענה. הם מאבחנים, הם רואים סימפטומים ומדכאים אותם. הם לא מאבחנים את החולי. כדי לאבחן חולי, צריך לחקור לעומק את נפשו של האדם, לברר מניין זה בא.
בא אליי לפני כמה ימים, בחור, עם דלקת פרקים כבר 15-20 שנה, בחור בן 40, שאלתי אותו, לא קיבלת איזה חיסון? אז הוא אומר, כן, לפני שנסעתי ליפן, באיזה שליחות, נתנו לי חיסון לזה ולזה ולזה ולזה. הוא אומר, אחרי פרק זמן של שבוע, שבועיים, הופיע לי דלקת פרקים. חבר'ה, זו הסיבה.
כן. אז אני אומר, דוקטור אבני, אני מבקש בקצרה לספר לך סיפורון קצר אישי.
אבל אתה צריך לתת
לה... מיד, אנחנו מיד מגיעים. זו הקדמה חשובה, דוקטור אבני, אני אסביר לך מדוע.
הוא לא, הוא עושה לי עצבות בלב.
הוא עוד רגע נכנס לעניין, אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של הפער בין רפואה, בין מה שמתקרא רפואה קונבנציונלית. לפני כשנתיים, הייתי צריך לעשות ניתוח, דוקטור אבני, תסתכל פה, אתה רואה את האפפיים, אתה רואה את הסימן?
כן.
הורדתי אור מיותר, היו שכבות
ונגעים. אין אור מיותר.
לא יודע, משהו...
יש אדם מיותר.
אין אור... היו שם יותר מדי. אז לפני הניתוח, שלחוני לעשות בדיקות. הלכתי עם הנייר של הבדיקות אצל הרופאה שלי, שאגב הקליניקה שלה ממש מעל המשרד שלי, ונתתי לה, היא ניצלה את ההזדמנות, נתנה לי את כל הבדיקות האפשריות לעשות, מה שכל השנים לא עשיתי, אני לא נזקק להם בדרך כלל, ועשיתי, נתתי דם, נתתי שנים, יום לאחר הבדיקות התקשרה אליי רופאה בעצמה, לא הפקידה, היא עצמה, היא אומרת לי, יורם, תעלה אליי עכשיו, אתה כבר במצב של זריקות, אתה צריך לקבל אינסולין דחוף, כי אתה במצב מסכן חיים. אתה כבר לא יכול לקחת כדורים, אתה צריך זריקות מיד, במינונים גבוהים. רגע, אמרתי לדוקטור, תודה רבה, אני לא בא. היא כיסתה את עצמה ושלחה לי כל מיני הפניות, מרפאה זה, מרפאה הוא, מרפאה אמא שלו. לא הלכתי ולא עשיתי שום דבר, וחדלתי מאותו יום מכל פחממה, כל סוכר וכל תחליף סוכר. אני את הפחממה והסוכר שלי צורך מפירות, הרבה פירות, אני אוכל הרבה פירות. אני חוטא ואוכל כל שומן וכל חלבון, אבל גם כל פרי וכל ירק. ובזה נגמר העניין, איזנתי, ויש לי כל המכשירים בבית, כל בוקר בדקתי בשעה קבועה, יש לנו את זה אפילו מדבר, כי אבא שלי היה עיוור במותו עם סוכרת, בעוונותיי סידרתי לו את הרעלים האלה בקופסה, כן? ובדקתי ואיזנתי עצמי לחלוטין, התרפאתי.
זאת אומרת...
התרפאתי מה שהרפואה הקונבנציונלית לא יודעת לעשות. היא יודעת לשמר אותך חולה מתמיד.
בדיוק.
כן.
לכן זה מה שאני אומר, הרופא הכי טוב זה או אמא שלך או אתה.
אוקיי.
אבא לפעמים.
כן.
אבל באופן עקרוני זו הבעיה הרפואית שאנשים לא מבינים ולא קולטים, ויש אמון ברופאים שהוא פשוט לא מוצדק. חולה סכרת, לחץ זעם, חולה זה, חולה זה, חולה לב, חולה אי ספיקת לב. אל תלכו למען השם לרופאים, הם לא יודעים. הם למעשה סוכנים. של תעשיית תרופות. ותעשיית תרופות בעלת הון משקיעה בכל מיני כינוסים, ותסתכל, כל החולים של כולסטרול גבוה לא צריכים לקבל שום דבר. מי שמתחיל עם זה, מתחיל עם צרות. כאבי פרקים, כאבי שרירים, כאבי לב, כאבי, בקיצור, עד להתאבדות. תפסיקו ללכת לרופאים. אני אומר את זה 20 שנה. תסתכל, מה אמרתי בסך הכל ב-2020 או 21, אני חושב ב-2020, אם יש לך חום, התחיל לדבר על קורונה, פתאום הופיע קורונה, את הקורונה אני מתחיל, אני מכיר אותה מהלימודים שלי ברפואה. קורונה ידועה, אבל היא לא הייתה ידועה לעם ישראל. ולכן עשו את הקורונה, ואני אמרתי, אל תדפחו לרופא, אל תספרו לשכן שיש לכם חום, כי תהיו בצרות. ואז קראו לי, מסית של העם נגד הוראות משרד הבריאות. זה למעשה הייתה הסיבה של הקולית הרישיון. שיקחו, אז עורכי דין, חברים שלי אמרו, לא, 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 אנחנו נלחם. בסדר, תלחמו, אני נהנה מזה. אני אוהב להיות, הנערים ישחקו לפנינו.
דוקטור אבני, זו בדיוק הבעיה של הרפואה הקונבנציונלית. היא בנתה, האג'נדה בנתה את עצמה לאורך שנים, לא מעכשיו.
לא,
אנחנו בסיוע של תהליך ארוך שנים.
נכון.
בנתה את עצמה כך שרופא שלא מטפל לפי הפרוטוקולים, ולא משנה אם הפרוטוקול הזה יעיל או לא, זה לא משנה אם הוא מסוכן או לא, זה לא משנה אם הוא הורג אותו, כמו הפרוטוקול שנהוג עכשיו. בטיפול באנשים שחולים בקורונה, מה שהם קוראים בבית החולים, כולל. ורופא שלא מטפל לפי הפרוטוקול הזה, חשוף לתביעה של רשלנות רפואית, מכיוון שאפשר לטעון כנגדו שהוא יתרשל. ועכשיו אנחנו גם רואים, הנה, אתה דוגמה חיה לכך, שאם אתה לא פועל לפי הפרוטוקולים האלה, אתה אפילו מוקצה מעולם הרפואה, עד כדי כך ששוללים ממך את רישיון העבודה. כאשר ברור לחלוטין שאם מישהו מרפא חולים, זה דווקא דוקטור אבני ולא אלה שמספקים את ה...
יש כמוני עוד עשרות וכמה מועמדים למשפט.
כן.
על אי עמידה בפרוטוקולים ועל איום. למעשה אנחנו אומרים לעם ישראל ולכל האנשים שגרים פה, תפתחו את העיניים, רופא הוא לא הפתרון. שברת רגל למיון. קיבלת ביתה מסוס ונקרא לך תחול, הכבד, מלך חדר מיון. קיבלת התקף לב, לך לחדר מיון, שם זה המקום. אבל כל הרופאים הפנימיים, כל המחלות הפנימיות, אל תלכו למען השם לשם. כי שם יחתימו אתכם עד יומכם האחרון בדלקת פרקים, בסכרת, בלחץ דם, בכל מחלה שאתם מרקצתנו. גילם ברי, היה לי... בחור שהתקשר אליי לפני אולי 12 שנה מרמב״ם ואומר, חושבים שיש לי גילם ברי. אמרתי, שלום, זה היה במוצאי שבת. אמרתי, צא מבית חולים, תבוא אליי. שיניתי לו את התזונה, הוספתי לו כמה דברים טיפשים, כמו ויטמין D, ויטמין C, טיפשים, כל אחד יכול לקנות. ואחרי 3 חודשים לא היה לו גילם, ולא היה לו ברי, ולא היה לו כלום. זאת אומרת שבשלב של ההבחנה, תן להם להבחן, נהדר. אבל אל תלך לטיפול שלהם.
כן, אז יושב כאן אדון נכבד, שים לב, עמי אברהם, אפילו...
הוא מסוכן.
אז זה אני אסביר, לא כתוב שם ליד שמו דוקטור עמי אברהם, האיש הוא לא...
וגם לא עורך דין.
וגם לא עורך דין. הוא לא רופא, וזה בדיוק היתרון שלו, כפי שבשיחתנו שם עלו הדברים. אני כבר אמרתי את זה מזמן בשידורים שלי. אני חושב שלרופא באירוע הזה אין יתרון, יש לו חיסרון. הוא קבול בכבלים שאם הוא נפטר מהם, עולמו חרב.
שפת מוח של שנים בבית ספר לרפואה. בשנה שנייה למדתי פרמקולוגיה. שלא הייתי מוכשר או הייתה לי זכות לחתום אלא עד השנה השביעית של הלימודים. אז מה אתם מלמדים אותי על הקמול, על 5 פלורציל כימותרפיה? מה זה מעניין אותי? בינתיים אני צריך ללמוד רפואה. ומכניסים לי לראש כדי שאני, לא יהיה לי קשה בסוף הלימודים להאמין שהתרופות הקונבנציונליות הן שטות. אבל אני הלכתי לכירורגיה, כך שאני הייתי פתור מזה, כי מה כירורג?
חותך, תופר.
חותך, תופר.
מוציא, כן.
נותן אנטיביוטיקה יום לפני ויומיים אחרי, ובזה נגמר. אין, הידע שלי ברפואה פנימית היה אפס. והיום אני מסתכל על זה ואני אומר, איך הבחורים האלה, בחורים טובים, בדיוק
כן,
כמו...
כן, טובי בנינו אמרתי.
טובי
כן. בנינו. מלך הארץ.
אנחנו לא יודע, סוכר.
והם נפלו ברשתה של העונה.
איך הם נפלו והם לא פותחים. הם לא מבינים שכולסטרול צריך להיות 200, 240, 280. זה הנורמה. כי כשמצאו את הסטינים, נתנו סטינים והורידו את ה-280 ל-260, ל-240, ל-220, ל-200, ועכשיו רוצים להוריד ל-180, כדי שילדים בבית ספר תיכון יקבלו. הם רוצים להרוויח.
מדובר בפשעים כנגד האנושות, אפילו לא מילימטר פחות. יושב כאן עמי אברהם, איש יקר, שבדק את הדברים, יש לו יתרון גדול על כל רופא, כי הוא לא רופא, ואני מבקש ממך, עמי, פרוס את משנתך, בוא ספר לנו מדוע בעצם... וירולוגיה. בוא נעמת את אריה עם הדברים, נראה מה תהיה תגובתו. בוא ספר לנו מדוע לדעתך וירולוגיה היא פיקציה.
קודם כל, אני חש יראת כבוד. אני באמת אומר את זה.
תאמין.
אני באמת אומר את
זה. תרביץ חיוך, בזה נגמר הסיפור. עכשיו תרוץ קדימה.
רציתי להגיד עוד משהו. אני, פעם ראשונה שאני פוגש את דוקטור אבני, חשבתי איך לקרוא לך. האם יפלוט עליך כדוקטור אבני? אבל אמרתי, למה להעליב אותך בתואר דוקטור? כי אתה נותן משמעות אמיתית למילה רופא. אוקיי? משורש של ריש פי א', אם פעם תחליט לרוץ בפוליטיקה, יש לי זרעון בשבילך.
אני כבר רץ.
הוא בצידוק, הוא אומר. רפא, הוא מתכוון לזה, כן.
די מוקדם, עכשיו אני חוזר לענייננו, די מוקדם לאורך המגפה, מה שנקרא.
מגימה?
קוקוריקו.
כן.
הבנתי שהמוצא היחיד שלי להבין מה באמת קורה.
לחקור.
אבל לא סתם לחקור, אלא משהו מאוד ממוקד וספציפי, וזה איך מוכיחים שקיים נגיף חדש שגורם למחלה חדשה. זה הכל. שום דבר מעבר לזה. כי הסתבכתי עם תמותת יתר, תמותת חסר וכל מיני... ואתה יודע מה? אם יש תמותת חסר, זה לא אומר שאין נגיף, ואם יש תמותת יתר, זה גם לא אומר שיש נגיף.
יש... וחולה הסימפטומטי.
חולה הסימפטומטי.
זה היה הברקה.
לגמרי. אז איך הוויולוגים מוכיחים שקיים נגיף חדש שגורם למחלה חדשה, בזה התמקדתי, לקח לי הרבה זמן להבין. האמת היא שזה כל כך פשוט, שאני צריך לשכנע את עצמי שאני הבנתי.
מתי הופיע הפרס של 1.5 מיליון יורו?
זה לא התחיל ב1.5 מיליון, זה התחיל ב100,000. ב100,000 יורו, ועם הזמן זה הלך ותפח.
מתי זה הופיע לראשונה?
איפשהו במאי 2020 לדעתי.
כן. זאת אומרת, 3-4-5 חודשים אחרי שהוא אמרו שיש מגפה.
נכון.
100,000, וזה עלה ל1.5 מיליון.
נכון, כן.
זה הכי מקסים. אני אגיד לך מה, אם אף אחד לא מסוגל להראות אותו, הסימן שהוא איננו.
אוקיי. אז בוא נשמע את הדברים. רק, אל תלך לי עכשיו מההתחלה של ה...
לא, אני רוצה... הרי כמו ש...
לא, זה מקסים. תתחיל לעשות כמו שאתה רוצה, אני איתך.
שניים מיליון. יש את זה כבר מוקלט, עם כל המצגת הארוכה, אני אראה לך את זה.
לא כולם אמרו.
כמו שאמרה לנו גברת שרון אלראי פרייס,
אנחנו... מי זה? אתה בלונדין
כזה? אנחנו מצויים, היא מנהלת שתי מגפות
במקביל. קשה.
זה מה שהיא אמרה. אחת.
אבל מישהו חדש מונה בתור האינקוויזיטור של פוליו.
כן.
צריך פרנסה לתת לאנשים, תשמע את
זה. זה נכון. אני חושב על עצמי, זה נכון.
אז אני רוצה לדבר על העניין של הווירולוגיה דרך נגיף הפוליו. ואני רוצה, ברשותך, אם תרשה לי, לשתף אותך ואת הצופים בתחקיר שאני עשיתי. אשמח שתתקן אותי ותיכנס מתי שאתה רוצה ותעצור אותי. ולתת את המשנה שלי, למה הלכה למעשה אין נגיף פוליו. אני לא אומר שאין מחלה שנקראת פוליומיאליטיס, אוקיי? אני אומר שהסיבה או הגורם שנגיף הוא זה שגורם לסיבה, למחלה, לא הוכח באופן מדעי. ואני עכשיו אדבר על נעבור למצגת. אז אנחנו נתחיל עם העיקרים של קוך, ככה התחלנו גם את מצגת הקודמת, בשיחה הקודמת.
אולי נראה את המצגת ללא מצלמה.
נעשה את זה.
והעם רואה ושומע.
העיקרים של קוך פורסמו ב-1890. הם נועדו לקבוע קשר סיבתי בין גורם מיקרוביאלי למחלה כלשהי, ונותרו עד היום תקן הזהב במיקרוביולוגיה רפואית. זאת אומרת, עד היום זה משהו שנלמד בבתי ספר ובפקולטות. ונחשב עדיין כתקן הזהב. נכון שלאורך השנים עשו בו שינויים, התאמות. בחור בשם ריברס ב-1937 עשה איזה התאמה כלשהי, אבל עדיין המהות היא זהה. המהות שמחייבת בידוד של נגיף במובן של הפרדת דבר מה מכל הדברים האחרים, זה חלק מאוד מאוד מהותי, הן בעיקרים של קוך והן בגרסה המעודכנת של ריברס. אנחנו נמשיך?
כן.
אוקיי, יורם, תעזור לי בבקשה, אנחנו נעבור בקצרה לעיקרים של קוך, אנחנו רק רגע, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על נגיף הפוליו, אז אני חשוב להזכיר שהעיקרים של קוך הם אלה שמהווים אמות מידה להוכחת קיומו של נגיף חדש או מיקרואורגניזם חדש שגורם למחלה חדשה.
חובה על המיקרואורגניזם להימצא בכל האורגניזמים הסובלים מן המחלה, אך לא באורגניזמים בריאים. שתיים, חובה לבודד את המיקרואורגניזמים מתוך אורגניזם חולה, ולגדלו בתרבית טהורה. שלוש, על המיקרואורגניזם שגודל בתרבית לחולל את המחלה כאשר הוא מוצג לאורגניזם בריא. ארבע, חובה לבודד את המיקרואורגניזם מתוך הנסע הניסיוני ולגלות שהוא זהה למיקרואורגניזם מחולל המחלה המקורית.
עכשיו אני רוצה להיכנס לראשון. חובה על המיקרואורגניזם להימצא בכל הסובלים מהמחלה של הליקובקטר פילורי למשל, אך לא באורגניזמים בריאים. הליקובקטר נמצא גם בבריאים וגם בחולים, וכשמשמידים את ההליקובקטר שהוא חיוני לי, אבל כשהוא במספר גבוה יותר בחולה, או מישהו שיש לו נתונים להגיב בצורת מחלה, כאשר אני משמיד את כל ההליקובקטר עם אנטיביוטיקות, 3 או 2 או 4, אתה למעשה גורם לנזק לוושת. זאת אומרת שהדרישה הראשונה שלו היא לא רעה, אבל היא לא מדויקת, או ז'ורדוי, או ז'ורדי בצרפתית, זה היום. כך ש... הדרישה הזאת, אך לא באורגניזמים בריאים, היא לא בדיוק נכונה.
אני רוצה להגיד לך שכוח בעצמו, והוא עשה עבודות מחקר גדולות, לא עמד בקריטריון הראשון שלו. מעולם, מהתחקיר שאני ערכתי, לא זוהה מיקרואורגניזמים, מיקרואורגניזם כלשהו, בין אם מדובר בחיידק ובין אם נגיף, שענה על כל הקריטריונים של כוח.
אני חושב שב-1890 לא היה ידוע על נגיפים. כמה שאני יודע. שוב פעם, תזכור, אני כירורג. אני כירורג שיש לי פלוס אחד שאני גם שואל. ואני גם חושב, לפעמים אני טועה.
הרעיון שקיים נגיף, וירוס, בא מהמילה רעל בלטינית, הוא הולך הרבה אחורה. אבל הסברה שלא הצליחו לראות נגיפים עד 1930, עת המציאו את המיקרוסקופ האלקטרוני, זה כן היה בשיח. נגיפים, אבל לא הצליחו לראות אותם בגלל שלא הייתה את היכולת הטכנולוגית עד 1930, שהמציאו את המיקרוסקופ האלקטרוני. אנחנו נמשיך?
כן, כן, תתקדם.
תזרוק אותנו מהתמונה.
רגע? אוקיי.
כן, זה אם אתה רוצה.
אנחנו עכשיו נכנסים ממש לניסוי שביצוע חוקרים בשנת 1909, שגרם לאפידמיית פוליו בקרב קופים. וזה לקוח ממאמר בשם Experimental Epidemic Poliomyelitis in Monkeys. ואם תשימו בדיוק את השם הזה, אז בגוגל, אז אתם תעלו ישר על המאמר בשלמותו. זה בוצע על ידי החוקרים סימון פלקסנר ופול איי לואיס. ואנחנו עכשיו נעבור, שהם דרך אגב, מי? אני לא רואה. תעלים אותנו, from the laboratories of Rockefeller Institute for Medical Research. אם זה היה אינסטיטוט, היום זה כבר אוניברסיטה, אבל זה משם.
אוקיי.
אוקיי? זה לא אתר קונספירטיבי.
זה היה המקום שבו החלה שפעת ספרדית.
לא, צד השני.
קדימה.
כן. נעבור לשקופית הבאה. אוקיי, גילוי נגיף הפוליו, בכוונה שמתי את זה ככה במרכאות, מיוחס לקארל לנדסטיינר וארווין פופר, אשר ערכו בשנת 1908 את הניסוי הבא. נטלו עמוד שדרה מילד בן 9 שמת כעבור 4 ימים מאז חלה בשיתוק, יצרו תחליב שזו תערובת של נוזל בנוזל שאינם מסיסים זה בזה, לדוגמה מים ושמן. המכיל נוזל מעמוד השדרה שנתחן, אליו הוסיפו תמיסת מלח. כל מה שאני אומר, דרך אגב, זה תרגום ממה שהחוקרים במאמר הספציפי הזה עשו. והזריקו אותו לתוך החלל התוך בטני, שנקרא abdominal cavity, שהוא אזור עשיר בכלי דם של שני קופים. הנה מה שקרה. קוף אחד חלה אנושות ביום הרביעי מאז הוזרק בחומר ומת ביום השמיני. הקוף האחר חלה בשיתוק ביום ה-17 מאז הוזרק בחומר והוא מת ביום ה-19. חוקרים השתמשו בעמוד השדרה של הקוף שחלה בשיתוק ואומת ביום ה-19 כדי לנסות לחולל את אותה תוצאה באותו הליך ניסויי שתואר קודם בקרב שני קופים נוספים, אך אלה לא חלו בשיתוק. וההסבר שנתנו לכך היה ששני הקופים הנוספים לא חלו בשיתוק כי הגורם המדבק איבד מכוחו. ובהומאז' ליורם, לפרופסור יורם לס, שמתי בסוגריים, הנגיף תש כוחו. זה הנימוק שהם נתנו, למה הם לא הצליחו להעביר את הנגיף הלאה באותו
גם אופן. גם החיסון הפוליו שנותנים אותו בטיפות, קוראים לו מוחלש. אז חשבתי לעצמי מה זאת אומרת, איך הם החלישו אותו, בדקו את יכולת הרמה של המשקל, לפי מה?
אנחנו נגיע לשם, ואולי נוכל לנהל איזה דו שיח בעניין, בסדר? אנחנו בינתיים נשאיר במצגת. אנחנו עכשיו עוברים ממש לסימון פלקסנר ופול לואיס. ההוכחה כי מדובר בנגיף מדבק עובר בין נסיינים מיוחסת אליהם, הם הכירו את תוצאות המחקר של לנדסטיינר ופופר, וביצעו בשנת 1909 את הניסוי הבא. נטלו עמוד שדרה מילד שמת ביום השישי לאחר שחלה בשיתוק, ועמוד שדרה נוסף מילד שמת לאחר 4 ימים מאז חלה בשיתוק. יצרו תחליף זהה בדיוק לזה שייצרו לנדסטיינר ופופר, שזה נוזל עמוד שדרה שנתחן, אליו הוסיפו תמיסת מלח. קדחו פתח בגולגולת קופים תחת הרדמה, אז השתמשו באתר, והזריקו את התחליף ישירות למוחם. נעבור הלאה. לא. כן. תוצאות הניסוי, תעלים אותנו בבקשה.
ססה.
הקופים הפכו משותפים, משותקים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים לגרום שיתוק לקופים, אז כדאי שאנחנו נקדח להם בגולגולת פתח ונזריק את מה שהזריקו. עמוד השדרה של הקופים שהומתו לאחר שהפכו משותקים, נטחן ושימש בתחליב יחד עם תמיסת מלח להדבקת קופים אחרים בדיוק באותו אופן. זאת אומרת, החדרת החומר ישירות למוחם דרך פתח בגולגולת. ובדרך זו, גרמו החוקרים לשיתוק בדרגות שונות של חומרה בקרב 81 קופים. הזמן הקצר ביותר בו הפך קוף למשותק לאחר שהוזרק בחומר היה 4 ימים, והארוך ביותר 33 ימים, והממוצע הוא 9.82, כמו שאנחנו רואים, שהחוקרים פרסמו. תעבור הלאה. עכשיו אני אשמח אם נוכל לדבר על זה. האם ההיגיון נותן כי יש בניסויים אלה להוכיח שפוליו היא מחלת שיתוק עצבית הנגרמת כתוצאה מנגיף מדבק העובר בין בני אדם, כי אין לנו שום דבר אחר מעבר לזה. זהו, זה למעשה ההוכחה. אז האם התהליך שאנחנו כרגע דיברנו עליו, שלקחתי אותו כמות שהוא, רק תרגמתי אותו לעברית, האם ההיגיון שלי כאדם שלא למד רפואה, שלך כאדם שלמד רפואה קונבנציונלית, מערבית, נותנת שאכן יש בניסוי הזה כדי להראות שהגורם למחלת הפוליו הוא נגיף שעובר בין נסיינים?
אני אגיד לך מה, אני לא מכיר את המאמר הזה. אני מכיר את המאמר שכתבתי עליו גם בספר של בחור מבריק שעשה ניסיון, אותו דבר, לקח את החומר שמכיל את הנגיף ונתן אותו לשתי קבוצות של קופים. לאחת הוא לא נתן כלום, לשנייה הוא נתן ויטמין C. אלה שקיבלו ויטמין C, כמעט אף אחד מהם לא פיתח את הפוליו, את השיתוק, והאחרים פיתחו את השיתוק. כך שמפה אנחנו נמשיך, שתשאל אותי איך נעשה הניסיון בבני אדם עם הווירוס או מה שלא יש שגורם לשיתוק. כי יש משהו, אני לא יודע מה זה, שגורם לשיתוק ילדים. היפה הוא שההורים שלהם אף פעם לא חולים בשיתוק ילדים, אף פעם, אפילו שהם חיים איתו עם הילד הזה. ולמה האחים שלו ברובם לא יקבלו את השיתוק ילדים? אח שלהם שהם ישנים מיטה ליד מיטה או באותו בית, למה חלק קיבלו וחלק לא קיבלו? ועל זה האוסטרים ב-1940 ומשהו, עשו ניסיון שאחרי זה אני אדבר עליו, אני לא רוצה לקטוע. זאת אומרת שיש משהו, השד יודע מה, עין הרע, עין הטובה, שאני יכול לגרום לשיתוק בילדים. לא יודע מה הוא.
אז אני תגיע ישר בבקשה, לאיך בעצם התחיל כל עניין הפוליו באמריקה, אני רוצה את זה, בסדר?
לא יודעים.
זה לא באמריקה, הייתה התפרצות מאוד קשה של מחלת הפוליו בשוודיה ב-1860. אני אתן אחרי זה באמת הסבר חליפי ללמה זה נגרם, שהוא לא נגיף.
לא, עכשיו.
מה עכשיו?
בבקשה.
עוד פעם.
את ההסבר הזה.
שמה?
מבקש. למה זה נגרם בעצם?
תן לי להביא אותך בקצב שלי.
יאללה.
אנחנו נעבור כרגע הלאה.
אוקיי.
נעבור למצגת, ועכשיו אני אומר במצגת בעיות שלי יש עם הניסוי הזה, אוקיי? אז הבעיות הן כאלה. החוקרים מעולם לא בודדו נגיף וכלל לא ניסו לעשות זאת. הזרקת התחליב לחלל התוך בטני ולמוחם של קופים אינה מהווה בשום אופן או צורה כלשהי, לוגית או טכנית, הזרקה של נגיף מבודד.
אתה לא יודע מה יש בחומר, שאתה לא יכול לבדוק אותו.
לא, אני יודע שהם לקחו עמוד שדרה, תחנו אותו, הוסיפו לו תמיסת מלח, לא ניסו בשום שלב לבודד חלקיק שהוא נחשב כפתוגן.
הרי זו הייתה מסה, היה בוכתה של...
של פלחשמה, כן. הדבר השני שיש לי בעיה איתו, הוא שהתחליף שהוזרק לחלל התוך בטני ולמוחם של הקופים אינו מצוי בטבע. באופן טבעי, מצגת על המצלמה. אין במנגנון הדבקה מסוג זה כל קשר למנגנון ההדבקה בבני אדם המיוחס לנגיף הפוליו, שנאמר שאנחנו בבליה דרך מערכת העיכול, בדרך כלל עם שתייה מזוהמים. וזה מאוד חשוב מה שעכשיו כתבתי פה והודגשתי, מעולם לא הצליחו לגרום לשיתוק חיות ניסוי בדרך זו של בליה. אף פעם. או להזריק לתוך החלל התוך בטני או לתוך המוח. לא בוצעו ניסויי בקרה, ועיקרי כוח כמובן לא יסמו. אנחנו נמשיך מפה. עכשיו אנחנו נדבר על התרכיבים של תרכיבי החיסון. הראשון זה תרכיב סלק, על שם יונה סלק הממציא. הוא משלנו, לא? יהודי היה?
בטח.
כן.
גם סייבין היה יהודי.
סייבין, כן. אוקיי.
היהודים זו בעיה.
אני כרגע מקריא ממש ציטוט מאתר ויקי רפואה, שהוא איגוד רפואי המשפחה בישראל, נכתב כי התרכיב מיוצר על ידי אינאקטיבציה של זני פוליו 1, 2, 3, שגדלו בתרבית של תאי כליות קוף על ידי פורמלדהיד. פרט לכך, התרכיב מכיל כמויות מזעריות של סטרפטומיצין, נאומיצין ופוליומיקסין ביסולפט. פורמלדהיד מסווג על ידי IARC, שזה ה-International Agency for Research on Cancer, כמסרטן בבני אדם, ושלושת החומרים האחרים הם סוגי אנטיביוטיקה הגורמים נזק לכליות. לסבר את האוזן, חיסון הפוליו המומת ניתן בישראל 4 פעמים בשנת החיים הראשונה שלנו, בגיל חודשיים, 4 חודשים, חצי שנה ושנה.
קודם כל, זה מבחינת הכנסה זה יותר טוב. טובים 4 מן 1.
כן.
השאלה אם זה מעלה את הנוגדנים, אני לא יודע. כן, אני לא וירולוג. יצאתי מזה בכבוד.
אני אחזור למצגת, ברשותכם. ונדבר על החיסון החי המוחלש, אותו תרכיב של סייבין שנתן באופן אוראלי. שוב, אני נטלתי את זה מאתר ויקי רפואה, שנכתב כי החיסון שניתן בעבר הוכן מזני פוליו 1, 2, 3, שעברו שינוי על ידי העברה בתרביות של תאי כליית קוף. כנראה מדובר על סוג של הנדסה גנטית כלשהי.
אני לא חושב שזה היה. תקופתו לא הייתה הנדסה גנטית.
אני לא מתכוון לבעיה אינפורמטיקה, כמו שבמובן של היום, אלא הזריקו כנראה איזה תרכיב כלשהו שגרם לזה שינוי.
אני מתאר לעצמי.
בתרבית עצמה, לא בנגיף שמעולם לא בודד, אלא משהו קרה בתוך התרבית. חיסון זה הוצא משגרת החיסונים עקב הסיכון לגרימת מחלת שיתוק ילדים על ידי הזן המוחלש, סיכון שמורך ב-1 ל-2.4 מיליון מנות, ועקב העובדה שהנגיף מופרש בצורת המחוסן במשך מספר שבועות לאחר המתן, והוא עלול להיות מועבר לסביבה. ואם אני לא טועה, דרך אגב, ארגון הבריאות העולמי כן ממליץ במדינות מתפתחות או מפגרות, במיוחד באפריקה, זה ניטל שם בכמויות, הסוג הזה של התרכיב,
כי הזריקה היא דורשת הקפאה במערך ומזריק חד פעמי. טיפות לפה זה בהרבה יותר פשוט. אחת, שתיים, שתיים או שלוש, אני כבר לא יודע. Next one. זאת אומרת שבוא נגיד בשעה אתה יכול לתת זריקה לארבעה, שישה, ואתה יכול לתת 50-60 בשעה לפה פתוח לטפטף. גם לא צריך מקרר.
אני ראיתי בארגון הבריאות העולמי, מאוד סתם חיפשתי קצת באינטרנט, ונדמה לי שהם גם המליצו לתת את החיסון הספציפי הזה, את החיסון החי המוחלש, במקרה של פנדמיה. ואם אני לא טועה, מה שעכשיו מקדמים כאן, זה את זה. אני טועה?
אני אגיד לך מה. סייבין סלק, זה שמצא את המת, את החיסון המת, שם מהומת אלוהים בארצות הברית, בעיתונות, בכנסים, אל תתנו את סייבין. הוא יגרום לשינוי בווירוס ועלול לגרום למגפות. זה היה ב-1960, 65, 70, 80, 90, הוא נפטר ב-1990 ומשהו. עד יומו האחרון הוא נלחם, ואז בארצות הברית הפסיקו לתת אותו, כי הייתה שם מגפה. כמו שב-1988 בישראל, אותו דבר. היא הייתה אומנם מוגבלת לאור עקיבא, רעננה או כפר סבא על האזור הזה, ועוד מקום אחד אולי רמלה. הם עשו ניסיון, פרופסור לס, הוא שעשה, היה מנכ״ל משרד הבריאות, ולמעשה סגרו את כל האפשרות להיכנס למידע מה בדיוק היה שם, אבל זה היה שוב פעם מהווירוס המוחלש לתוך הפה, והמעי הוא מסובב, לא, אני לא יודע מה, אבל זה גורם למגפה. כשאתה מזריק לי את החומר הזה, היחיד שסובל זה אני. וכשנגיע לדוקטור קלנר, נסביר למה המחלה הזאת ניתן לשלוט בה ב-100%. אבל זה אחר כך.
אוקיי. דרך אגב, זה בשבילך. אם נראה לך מוכר כל הסיפור הזה של תרבית תאי כליות קופים עם האנטיביוטיקה, אז זה בעצם אותו אפקט ציטופתי שדיברנו עליו, אבל הפעם השתמשו בו גם לחיסון, אז הרגנו שתי ציפורים במכה אחת. אוקיי? גם הוכחנו את האפקט הציטופתי, גם השתמשנו במה שנוצר שם כדי לייצר חיסון. בסדר? דיוני. מתוך ויקיפדיה, בין השנים 1971 עד 1988 דווח בישראל על 9 מקרי שיתוק בעקבות החיסון, המוחלש הניתן בבליה, וגם בעולם, בעיקר ביבשת אפריקה, התרחשו מקרי התפרצות פוליו כתוצאה ממתן החיסון המוחלש, בדיוק מה שדיברנו. עכשיו אנחנו מגיעים אליך. גורמים סיבתיים אפשריים לשיתוק ילדים שאינם נגיפים, בוא נעלים אותנו. בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 נעשה בעולם המערבי שימוש נרחב בענף החקלאות בחומרי הדברת מזיקים המכילים את המתכות הרעילות עופרת וארסן. ארסן מסווג על ידי IARC כמסרטן לבני אדם. בראשית המאה ה-20 השימוש בחומרים האלה הלך ופחת עד שהופסק לגמרי. תחתיהם נעשה שימוש בחומר DDT. מה שמשותף לעופרת, לארסן ו-DDT שהם חומרים נוירוטוקסים, זאת אומרת הם רעילים למערכת העצבים. ממשיכים, מתוך ויקיפדיה. DDT בישראל, לאחר הקמת המדינה, היה DDT בשימוש נרחב בצהל. בעת קליטת העלייה המונית בראשות ימי המדינה, בראשית ימי המדינה, נהגו לרסס את כל העולים החדשים ב-DDT, במטרה להשמיד טפילים. ה-DDT היה גם אמצעי עיקרי לריסוס מקורות מים נגד יתושים. עד שנות ה-60 של המאה ה-20 בבתים רבים בישראל היה מזלף או מרסס DDT, שהיו משתמשים בו כדי לרסס את הבית בקירותיו כנגד יתושים וחרקים אחרים. בשנות ה-70 נסר השימוש ב-DDT להדברה בצמחי מאכל והותר רק בקוטנה. יכול להיות שאני באמת, חסר לי, אני לא יודע, 7 שנים של רפואה או משהו כזה, אבל איך שהוא, יכול להיות שאתה רואה איזה קשר בין שימוש ב-DDT שאני מרוסס אותו ישירות עליך, ונשמת אותו וספגת אותו גם דרך האור וגם דרך הבליעה, לבין הופעה של שיתוק אצל ילדים שהם הרבה יותר רגישים לחומרים מהסוג הזה מאשר מבוגרים, ואולי זה מסביר גם למה קוראים לזה שיתוק ילדים ולא שיתוק מבוגרים?
אני אגיד לך מה, גם לזה יש הסבר, אבל הנקודה היא שלשיתוק יכולים לגרום גם עופרת, ואולי לא ארסן שהוא אולי מסרטן, אבל עופרת פוגעת בעצבים, פוגעת בידועה. זאת אומרת שיכול להיות שיתוק שהוא לא נגרם, לא על ידי חיידק, לא על ידי וירוס ולא על ידי כלום, אלא על ידי חומר שהוא רעיל, כמו שאמרת, לאותו ילד שהוא במקדם רגישות גבוה יותר. כולנו שותים ואוכלים מוצרי חלב, אבל רק אלה שרגישים לחיידק שקוראים לו MAP. מיקרובקטריום, אביאר, פרטוברקולוזיס, אלה שרגישים מקבלים מאכלת קורון, אלה שלא רגישים ממשיכים לאכול קוטג' ולא יודעים. משרד הבריאות יודע שכל מוצרי חלב בארץ מזוהמים בחיידק הזה. זאת אומרת שברגע שעם ישראל ותושבי ישראל לא יגעו במוצרי חלב, לא תהיה מחלת קורון. זה הכל. תסתכל, הבעיה, מה שאתה מציג, רופא שלמד ושקד 10, 12, 14.
אני חייב לעצור אותך, לא דוקטור, אריה, בסדר?
אני אריה, אבא שלי קרא לי אריה, אז אתה תקרא לי בשם אחר, משה.
האם מה שנאמר פה, שנעשה שימוש לא בחקלאות?
לא נלמד בבית לא ספר, כי את ההרצאה הזאת...
אני חייב, סליחה, תן לי עוד משפט אחד בבקשה, אני מצטער. האם בבתי הספר נלמד באופן הזה, יש מחלת פוליו ונגרמת על ידי נגיף? או שהם נכנסים לתוך הקרביים ומנסים בבתי הספר הפוליו?
לא, תסתכל על חיסונים, למדנו אולי שעה, שעתיים. התזונה למדתי שעה, שעתיים. או שלוש שעות. מכל לימודי הרפואה. אלה דברים שלא נלמדים, כי בסופו של דבר רוצים שאני אהיה מוצר. אם אני רופא פנימי, כירורג לא שייך לשם. רוצים שאני אהיה מוצר, שיודע שנותנים 1, 2, ובמקרה שזה לא מצליח, אני נותן 3, 4 ו-5. כל החיים שלי כרופא פנימי, ואני לא, הוא מסביב לאיזה תרופה ניתן לו. כל העבודה הרפואית, גם דוקטור, איך קוראים לו, הייתה סדרה של רופא. האוס?
אונגר?
האוס, האוס, כן.
היה. בסופו של דבר הוא ידע להבחן שאף אחד לא ידע, כי בעצם כולנו היינו לא כמו הוא. הוא מצא את הבעיה והוא פתר אותה על ידי תרופה. זאת אומרת שאיך שלא תלך, אף אחד לא אמר, כמו שאני אומר לחולים, תפסיק לאכול מוצרי חלב והבעיה שלך נפתרת. אתה נמצא בהרעלה של חלב, אחד המוצרים. חלבון, שומן, סוכר, לא יודע מה, זה גם לא מעניין אותי. כתבתי ספר, הספר הראשון, עזוב את העתינים שלי, שנמצא באינטרנט, תכתוב, עזוב את העתינים שלי, עולה לך חינם, והספר הבא זה שותה החלב. אני אומר שזה אחד הריאלים הכי גדולים בישראל, והמזיק הכי, השני אחרי החלב זה רופא.
אני אשאל אותך שאלה בקשר, אין לנו לובי. בקשר לרגישות למוצרי חלב, יכול להיות שזה נגרם בגין אותם חיסונים ואותה הרעלה, או שאין קשר ואנחנו פשוט לא מותאמים?
לא. מה שאתה שואל היא שאלה נכונה. החלב של שוויץ מכיל אומגה 3. החלב של ישראל לא מכיל אומגה 3 בגלל התזונה. הרי הפרה, הרי אני בנוי ממה שהיה בצלחת. אין עצים מולקולה אחת, שלא הייתה בצלחת במים, אני מדבר בעיקר הצלחת. פרה פנויה ממה שהיא אוכלת. מה שהיא אוכלת היום זה לא האוכל הטבעי שלה. מה שכלב אוכל אצלנו הוא לא אוכל טבעי שלו. ולכן יש לו סוכרת נעורים, יש לו גם סוכרת, יש לו גם מחלות לב. זרוק אותו לטבע שיוכל את החיה הקטנה שהוא רודף אחריה, ולא יהיה לו שום מחלה. פיל אין לו מחלה. מה אוכלת קואלה? קואלה אוכלת רק עלי אקליפטוס. ומה היא שותה? היא לא שותה בכלל, כי היא שותה את המים של עלי אקליפטוס. ומזה יש השערות ועיניים ואוזניים ואה ופרווה ומעיים, והיא עושה סקס בגלל העלי של אקליפטוס, ויש לה את כל הוויטמינים ויש לה את כל המינרלים. זאת אומרת שאנחנו צריכים כל כך מעט. חלב הוא המזיק הכי גדול, כמו שאמרתי, הרופא הוא המזיק הבא בתור.
אני רק אתעקם איתך עוד טיפה ואתעקש קצת.
שענו לדבר. כן.
הבעיה היא בעצם הלקטוז או בעצם התנאים?
לא, הלקטוז הוא לא בעיה.
Okay.
הלקטוז זה בולשיט, זה עושה קצת נפיחות, קצת כאבי ראש, קצת שלשולים, קצת צרבת, קצת כלום. הוא אומר לך שזה לא בשבילך, אם אתה מבין.
אלה סימנים, כן.
אם אתה... אבל מי שכותל אותנו, עושה את הסרטן של השד, שותף לסרטן שד, סרטן מעי, סרטן הרמונית, סרטן שחלות, לויקמיה, בחלב של פרה בישראל, אני לא יודע איך זה בחוץ לארץ, יש וירוס של לויקמיה של הפרה. וחלק מהאנשים, זה חלק מהתהליך של סרטן לויקמיה. כך שהחלב של הפרה הוא לא בשבילי. בשבילי חלב של אמא שלי. פרה לעגל, זה הכל. אסור לי לקחת את החלב של הפרה. כמובן שחלב של הפרה שמקבלת הורמונים ואנטיביוטיקות וזה, והתינים שלה מגיעים כמעט עד הברכיים, שתראה את הפרה הפולניה שאני ראיתי, או את השוויצרית שאני ראיתי, אתה עומד צוחק, מה, זה כל מה שיש לה, שלנו הם גדולים, נפוחים, אדומים וחולים. כך שהחלב שלנו בא הרבה יותר גרוע.
בוא נחזור למצגת, אין לנו עוד הרבה. כן. אנחנו דיברנו על ה-DDT. שוב, אני מקריא מויקיפדיה, על מגפת שיתוק הילדים בישראל בשנות ה-50. עד שנת 1949 נחשבה מחלת שיתוק ילדים כמחלה שולית בישראל, עם עשרות בודדות של מקרים בשנה. בחודשי הקיץ של שנת 1949 החלה התפרצות, ועד לסוף השנה דווח על 338 חולים. המחלה המשיכה להתפשט גם בשנים הבאות, ועד שנת 1954 היו בישראל 4,700 מקרים מאובחנים של המחלה, כאשר מתוכם נפטרו 760. אני שוב מתעקש על המתאם הברור לטעמי, שיש בין השימוש והריסוס הפיזי על אנשים של DDT לבין עלייה בהיארעות או שכיחות המחלה.
אני אגיד לך את האמת, שכשעושים הבחנה של שיתוק ילדים, עושים אותו בעיקר לפי המצב בעמוד השדרה. לוקחים מחט, מכניסים לשם מוציאים ורואים כמה תאים ישנם, תאים כדוריות לבנות, ואז עושים לפי זה הבחנה. אבל זה יכול לבוא מאופרת, זה יכול לבוא מ-DDT, זה יכול לבוא מכל דבר. כל דבר שתעלה, אתה יודע יותר טוב ממני, חומרים שמזיקים ובמה הם מזיקים. כל החומרים שמזיקים מבחינת העצבים יכולים להיות הסיבה. כי ברגע שיש שיתוק, אז יש אותו דבר, אם זה מפוליו או מחיידק אחר, או ממחלה אוטואימונית, או ממחלה שהיא הרעלה. אני לא יכול להבדיל ביניהם, אני לא יודע מי גרם. אז היה נוח לזרוק את זה על פוליו. אחרי זה שלא רוצו שיהיה פוליו, קראו לזה משהו, שיתוק מוחלש או משהו כזה, זה, הם משנים את ה...
הם משנים את השמות של המחלה, וזה כל הזמן אותה מחלה עם שם אחר.
בדיוק. לכן אני, כשילד חולה בפוליו, אני לא יודע שזה פוליו, אם זה נגרם בגלל משהו. אבל עצם העובדה שעם ויטמין C, אני מצליח ב-100% לרפא פוליו, זאת אומרת שיכול להיות שהוויטמין C מבטל את ההשפעה של עופרת, יכול להיות שהוא מבטל, לא יודע מה, אבל הילד הזה בריא. ולכן, אני טוען שהחיסונים מיותרים. מה שעשו, יש לנו עוד זמן?
בוודאי.
מה שהם עשו באוסטריה, פעם היו יכולים לבדוק את הויטמין C בדם. היום בישראל אין מעבדה מלבד בתל השומר, שהיא כמעט ולא עובדת. הרופאים לא יודעים, אז הם לא מעסיקים אותה. הם מוכנים לבדוק המוגלובין, אבל לא ויטמין C של חולים טרמינליים בטיפול נמרץ. ב-1940 ומשהו היה אפשר לבדוק אותו בדם. ואז בדקו ומצאו שכל ילד שנפגע, הוויטמין C שלו היה מתחת לקו אדום. ואח שלו שהיה מעל...
רגע, תמשיך.
כל אח שלו שהיה מעל הקו האדום בכלל לא נפגע. זאת אומרת שמבחינת לקבל את השיתוק, תן ויטמין C ולא יהיה לך שיתוק. המחלה הזאת, אם יש וירוס פוליו, זה לא מעניין אותי כי ישנו איננו. אבל ברגע שהוא ישנו, אבא ואמא לא ידבקו אף פעם. אין שיתוק אבא ואמא. אין. זאת אומרת, היה כאשר נתנו את החיסון הזה בפה, כן. ב-1988.
שאלה, אריה, נדמה לי, קראתי את זה איפשהו, שהאבחון לפוליו שונה, זאת אומרת, ההגדרה שונתה. נדמה לי שפעם זה היה כעבור מספר ימים מאוד מצומצם, מאז הופיע הסימנים של שיתוק. רגע, רק שנייה. ואז, כשהתחילו להציג את החיסון, מה שנקרא, העריכו את התקופה הזאת. מה שנתן מראית עין כאילו...
נכון.
הוא יותר... הוא עוזר.
תסתכל, הילדה הזאת בירושלים, לקרוא למשהו מגיפה, בגלל ילדה שאומרים שיש לה פוליו, בלי שנתנו לכולם לראות את התוצאות, האבא שלה אמר ביידיש ותורגם לעברית, הילדה שלי וכל הילדים קיבלו חיסון לפוליו. זאת אומרת שהחיסון הזה שווה לה... אני בתור פרוקטולוג יכול להגיד ככה. לא, זה מקצוע.
אוקיי, כן.
אתה מבין מה הנקודה? אנחנו לא יודעים.
אבא ביידיש
אבל ילדה אחת היא לעולם, לעולם לא תחשב מגפה. ומישהי שאני לא חושב שהיא מאוד חכמה, אמרה שיש מאות ילדים עם, שהם נשאים של פוליו, וואלה מאיפה? רק ממה שאתם נתתם להם, במשרד הבריאות, אני הייתי שם את כולם באותו מקום, מחפשים בביור. וואלה, מה אתם מחפשים? אין לכם מה לעשות. בביור אתם מחפשים את הפוליו.
הם משחקים בקקה.
לא, הקקה עובר תהליך מסוים, שהוא ריכוך והמסע ושיפור, תיבור חום, זה נכון. לפעמים הוא קצת ירק רק בגלל חומצות מרה. אבל וואלה, תיסו מהביור הזה. כן. תפסיקו לחפש שם מסכנים.
אני רוצה לעבור לעוד שתי שקפיות נוספות, וזה, אלה יהיו בעצם האחרונות. זה הסיכום שלי, בסדר? זו המסקנה שאני הגעתי אליה. אין בעיה אם אתם חולקים עליי, הכל בסדר גמור. קיים מתאם מובהק בין השימוש בחומרי הדברה המכילים חומרים רעילים למערכת עצבים להופעת מחלת שיתוק ילדים. חיסון הפוליו ניתן בישראל החל משנת 1957, שלוש שנים לאחר שיא תפוצת המחלה. הדעיכה בשכיחות המחלה חלה במקביל לירידה בכמות השימוש בחומרי הדברה עוד לפני שחיסון הפוליו הוכנס לשימוש. והואיל ונגיף הפוליו מעולם לא בודד, אין כל עדות מדעית כי נגיף הוא הגורם למחלת שיתוק הילדים, לא כל שכן שיש תועלת כלשהי במתן חיסון נגדו. זו השורה התחתונה שלי, ובשקופית האחרונה
אני רגע. כן. אני מסכים איתך שאין שום, אני שוב פעם מסכן מנקודת הנתונים שלי. ויטמין C, קצת בתקופת המגפה, מונעת כל שיתוק ילדים. לכן החיסון הזה הוא הכנסה נקייה רק ליצרני החיסונים. הם מיותרים לגמרי. אלוהים ברא אותנו בצורה טובה, אנחנו יכולים להתגבר על הכל, רק תנו לי את הוויטמין C הזה במגפת הפוליו. אין מגפת פוליו, לא הייתה מגפת פוליו, עם קצת מצטפוזים, קצת מצשקוליות. אולי זה אפילו פועל כנגד אופרת, או השד יודע מה שדוחפים, אווירונים, לא אווירונים במים, פלוריד, לא יודע מה. ויטמין C מצליח לרפא אותה ב-100%. אז הורים יקרים, תנו בבקשה את הוויטמין.
דוקטור אבני, הטענה היא שאין ולא הייתה שום מגפה ויראלית אי פעם. כלומר, רק היה...
אני לא מתווכח על זה, כי אני לא יודע.
אני בדיוק בשביל זה... התפרצתי עם מרושה לי, מבקש לברר, דוקטור אבני, לדעת ממך כרופא, מה מפריע לך בתיאוריה שהוצגה כאן? כלומר,
לא מפריע לי כלום.
אני מבקש ממך לדעת, האם בעצם אתה מוכן להסכים לומר, ששוכנעת, רגע, אני מבקש לברר איזה דבר, אינפורמטיבי, ששוכנעת שווירוס, או מה שהם קוראים וירוס, בעצם מעולם לא היה, כי מעולם לא בודד.
אני אגיד לך מה, אני פשוט לא עונה על הדבר הזה, אני רק חושב שאם הוויטמין C שריפא את הפוליו, ואם ה... איברמקטין שמרפא את הקורונה, אבל
משרד הבריאות... מה מרפא את הקורונה? איברמקטין?
כן.
אז רגע,
דוקטור אבני. זה תרופה נגד הפילים.
לא, זו תרופה מעולה שהיא נגד סרטן, נגד לויקמיה, נגד שד, נגד מי הגס, הוכח בעכברים ובאנשים. אבל משרד הבריאות בעצם לא הוא בסך הכל ליצן, שה-FDA וכו' וכו' וכל הביג פארמה, הם לא מעוניינים שתשתמש בו, כי אתה עלול לרפא, וזה איום על מערכת
הרפואה. אז אם יורשה לי, איברמקטין בכלל תרופות.
לא, רגע. אל תגלוש. לא,
תן לי רגע, דוקטור אבני, רגע. אז אני אומר...
אני נותן לו.
אז אני מבקש, דוקטור אבני, לומר שבעצם הרפואה הטבעית אומרת, וזה קצת מצחיק אותי, שאני ליד דוקטור אבני צריך לומר את זה, רק רגע. שום דבר לא יודע לרפא את הגוף יותר טוב מהגוף. רגע.
בתנאי שהוא מקבל את התנאים הטובים.
רק אל תפריע לו לעשות את זה. זו הטענה, רגע. וכאשר אתה מכניס לגוף איזה דבר, בוודאי משהו שיצא מבית מרקחת או מהתחקירים שלהם, ומסתיים באין, כלומר יש לו גם פוטנציאל להתרגלות והתמכרות, כאשר אתה מכניס רע לגופך, אתה מעכב ריפוי. ברגע שהבנת שהקוקוריקו הזה זה קשקוש בלבוש, ואתה הצטננת, תעשה מקלחות חמות, שתה, תתחבק מקרוב קרוב עם אהוביך, הרבה הרבה תתחבק איתם, ותתנשק איתם, ושכב בחדר מעוברר, ולא כמו אצלהם בחדר סגור, חדר מעוברר, ותראה הרבה מאוד שמש, לא כמו אצלם אמרו לך תתבודד בבית, תראה הרבה שמש, בקיצור כל מה שהם אמרו, תעשה הפוך,
נכון.
תעשה תרגילי נשימה, תהיו חיוני, אתה מבין ששום דבר נורא לא עבר לידך, הוא הדין, באשר לכל שאר מה שהם קוראים וירוסים. הם ממציאים את המחלה על ידי רעלים, זו הטענה, על ידי רעלים שהם מפיצים בכל מיני דרכים, ואפשר למצוא אותם בכל מיני מקומות, כולל בביבים, וממילא נותנים לזה חיסון. חיסון הם קוראים לזה. הדוקטור אבני,
יואת.
חיסון, והם לא נרגעים עד אשר הם ידקרו עוללים. שזה עתה יצאו מבטן אימם, כמו שעשו עם הסייבי והחומר ניסיוני שפותח במכון ויצמן, בלי הסכמה מדעת של ההורים, וגרמו לאוטיסטים רבים להסתובב בארץ. 500 אלף ילדים נדקרו בין 2011 ל-2015.
תסתכל, אני את כל, את כל משרד הבריאות, את כל הראשים, הייתי שם אותם בבית סוהר, קודם כל שם אותם בבית הסוהר, ואחרי זה שופט אותם, לא לפני. האנשים האלה גרמו לנזק לעשרות, אם לא מאות אלפי ילדים. שהם לא אוטיסטים, אבל הם פגומים. ויש להם את הריטלין, ויש להם התנהגות, ויש להם התפרצויות. המוח שלי לא קיבל את החיסונים האלה, ולכן אני שקט יחסית. ואני לא עושה רעש מלבד למשרד הבריאות, כי אני חושב שהוא אוסף של רוצחים שלא מדעת. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה לא מעניין אותי. אני מאשים אותם בפשעים נגד כולנו. אבל אני רוצה לתת דוגמה מטופשת. תסתכל, יש מחלה שקוראים לה רעלת הריון.
כן.
זאת אומרת שמה שאני רוצה להגיד לך, שהגוף שלי הוא לא תמיד במצב אידיאלי. הגוף שלי נמצא באזור של מזון תעשייתי, ונוצרים אצלי חסרים. פיל אוכל היום מה שהוא אוכל לפני מיליון שנה. קואלה וכו', ונמר אוכל מה שהוא אוכל לפני מיליון שנה. אנחנו לא אוכלים מה שאכלו אבות אבותינו, לא בכמות ובטח לא באיכות, ולכן נוצרים אצלנו חסרים. חסר לנו ויטמין D, חסר לנו יוד, חסר לנו מגנזיום, חסר לנו סלניום, ויש עוד כמה דברים שכבר מצאו ב-80-90% מהאוכלוסייה. עכשיו, בקשר לרעלת הריון. רעלת הריון זו מחלה שיכולה לפגוע באישה בהיריון, ואז היא, יש הלחץ דם, יש ההתקפים אפילפטיים, היא ספיקת כליות, והיא עלולה למות. מה הטיפול שהיא מקבלת? מגנזיום לבורית. זאת אומרת שאם כל אישה בהיריון, עם קצת התקפצות שרירים, הגוף מודיע שההתקפצות שרירים היא חסר מגנזיום. הגוף שלי מדבר, וזה מה שהרופאים לא קולטים, הגוף שלי מדבר בבחילה, במגרנה, בשלשול, בפריחה, בכל דבר, כל מה שבא על הרופא, הוא למעשה צעקה של הגוף. והם לא שומעים, והם מורידים מהמדף את התופעה הזאת והזאת. עכשיו, אם לאישה ברעלת ההיריון יש לחץ דם גבוה, אז למה מומחה ללחץ דם גבוה לא מציץ לחדר של הגינקולוג ויודע שמגנזיום מוריד לחץ דם, והוא לא יודע שהוא מוריד גם מגרנה בחלק מהאנשים. שוב פעם, כמו שאתה אומר, השיתוק יכול לבוא מאופרת, ארסן, דידיטי, ואולי יש וירוס, לא יודע, אני לא וירולוג. אבל יש לו הרבה סיבות. גם לסוכרת של בן אדם יש הרבה סיבות. בכולם שולט עודף של אינסולין שעלה כתוצאה מצריכת פחמימות.
כן.
ושינוי ברצפטורים על הממברנה של תאי שריר. כי היה לי ילד מאילת, הוויטמין D שלו היה על הרצפה, באילת או כל יום במפרס, איך קוראים לה קטנצ'יק הזה עם המפרס?
סירת מפרס.
לא, זה, אלה עומדים עליה.
חסקה.
לא חסקה.
חסקה אין מפרס, סליחה, כן.
לא, בקיצור, כל יום היה בים, והיה חשוף לשמש, אבל הוא בא הביתה ועשה מקלחת, ובמי מקלחת יש כלור, והכלור מבטל את הוויטמין D. בקיצור, שמח. הוא בא עם סוכרת. האבא בדק לו סוכר של 220, הם הלכו את כל העלייה מאילת, מהמלונות עד למעלה, וירדו, חזרתי, יש לו 90. כי הוא הפעיל את השרירים, והשרירים בלו את הסוכר, ואז הסוכר לא היה בדם, ואז היה לו 90. זאת אומרת שכל הטיפול של רפואה הרגילה, הוא בולשיט לגמרי, וחבל על בני אדם שמאמינים שרופא יודע משהו. רופא הוא מוכר של תרופות. תמשיך, עמי.
אני רוצה להחזיר אותך לשיחה רגע. יורם, גם בקבוצה שאנחנו שותפים ביחד, מדי פעם עולה שאלה, למה אנחנו כל כך מתעקשים על קיומו או אי קיומו של הנגיף? למה זה חשוב? אני מבקש, יורם, שתיקח זמן מסוים, נסה להסביר לנו, ולמי שצפה בנו, למה אנחנו מתעקשים על זה, ולמה זה כל כך חשוב?
אז זהו, דוקטור אבי, מה שניסיתי לומר הוא, שבעצם אתה הבנת שהרפואה הקונבנציונלית מזור עין שם.
פנימית.
לא, בסדר.
כירורגיה, אורתופדיה, גינקולוגיה, השתלת לב, השתלת כבד, אין תחליף לזה.
נכון, דוקטור אבני, אני מבקש לומר, אנחנו נזקקים, רגע, תן לי רגע לסיים את העניין, כן? אני אומר, אנחנו נזקקים לרפואה הקונבנציונלית היום לצורכי נגרות ורפואת חירום, הוותו לא, ורק משום שאין לנו מערכת טובה, יעילה, חלופית. זה כל העניין. זה לא שהם תמיד מקבלים שם את הטיפול הנכון, אני אומר, אבל אין לנו מערכת טובה חלופית כרגע. אבל העניין הוא, אני רוצה לומר כך, הרי, אתה הבנת כבר מזמן, שבעצם אין לנו מזור שם. רגע, מה שאנחנו מנסים לומר לך הוא, שהשקר הרבה יותר עתיק. הוא עניין של הרבה זמן אחורה. עד כדי כך שהפיקציה הזו, הבנייה הזו של עולם הווירולוגיה, הוא שקר. מה שאני מנסה זה פשוט להזיז לך את, על ציר הזמן את העניין. אתה כבר הבנת את העניין, הבנת שזה שקר, אני רק מבקש לקחת אותך עוד יותר אחורה. זה מה אנחנו מנסים לעשות כאן. שאם את זה רופאים יבינו, נגמר עניין. אני אומר, אנחנו המשפטנים יכולים לקשקש עד מחר, אבל כשרופאים יאמרו את האמת, נגמור עניין, כי בטלוויזיה סיפרו להם שיש כאן עניין שברפואה, והם בלעו את זה.
אני אגיד לך, אני על הווירוסים לא מדבר, אני מדבר על 500-600 אלף חולי סוכרת. אני מדבר על 500-600 אלף נשים עם תת פעילות בלוטת טריז. אני מדבר על מאות אלפי אנשים עם דלקת פרקים. יש וירוס, אין וירוס, אני משאיר את זה לכם.
אנחנו מאוד...
לא, אני אומר...
מחכים את זה, אני אומר.
לא, אני אומר, אני לא למדתי את זה לעומק, לא שאלתי שאלות. אני במקצוע הכירורג, אני מסתכל רק מה שאני רואה. נכון שלא ראיתי פוליו, לא ראיתי את זה, ואני יודע שהשיתוק יכול לבוא גם מזה וגם מזה, ואולי גם מזה. על זה אני לא מתבקח. מה עוד שאני יודע מדוקטור קלנר, שוויטמין C מרפא את השיתוק הזה תוך 3 ימים, אלוהים אדירים. 3 ימים. ואלה, כל מה שהוא עשה לילדים, שם להם מתחום בפה, דקר אותם מאחור, ראה שיש להם חולשה ברגליים, בשבילו זה שיתוק, זו הייתה הגדרה. היו ילדים שהיו מגיעים למכונת לב, מכונת ריאה, וקושרים את הצלעות ופותחים וסוגרים נשימה בשביל שישום. זה לא מעניין אותי כל הדברים האלה, אני יודע שהוא עם ויטמין C יצליח לרפא. אם זה נגרם מאופרת, מ-DDT, מהשד יודע מה, זה לא מעניין אותי. אותי מעניין ריפוי. התפקיד שלי כרופא הוא לרפא. וכך שאני נותן ויטמין C לילד בבני ברק או בעיר אחרת, בטלפון, בלי שראיתי אותו, תני לתינוק ויטמין C, 2.5 CC, כל שעה, והיא מתחשרת אחרי יומיים, הכל עבר. מה זה אכפת לי? מה עשה ויטמין C? לא מעניין אותי. אני רוצה להיכנס לחנות, לקנות מה שאני רוצה. אני רוצה ריפוי. אם הילד הזה, וירוס, לא וירוס, אותי זה לא מעניין. אני רוצה לקבל את התשלום. התשלום שלי, ילד בריא. אני לא מקבל כסף על זה. אבל אני אומר, נתתי לו ויטמין C, הוא עברי. מה אכפת לי? ממה הוא חלה? DDT, DDT, אמו.
אני יכול להגיד כמה מילים? כי שאלתי שאלה, ואני גם יש לי תשובה. למה אני מתעקש נורא על הנושא הזה, ואני יודע שהוא מרגיז אנשים. א', כי זו האמת, ולאמת יש משמעות בחיים האלה להזזל. הדבר השני, שהניסיון להתלות כל מחלה כלשהי בווירוס, שזה עניין עסקי לחלוטין, מונע מאיתנו להבין באמת את גוף האדם. והדבר השלישי, זה כי אני כבר לא אחשוש אף פעם. אני לא אחשוש מאיידס, ולא מנגיף כזה, ולא מפוליו, ולא מדבר כזה, כי אין דבר כזה. ואם אתה תהיה חולה, ולא משנה מה יהיה לך, אני אחבק אותך באהבה רבה. כי אני יודע שאין נגיפים כאלה.
תראה איזה מניפולציה מטורפת עשו בקורונה.
יום אחד עשיתי קולונוסקופיה לבחור שהיה לו לויקמיה, והיה לו הפטיטיס. ואיך שהוצאתי את המחת, המחת איכשהו קפצה לי, זה הרי עם צינורית, קפצה וטרח נכנסה לי לתוך היד. זאת אומרת שאני קיבלתי וירוס של לויקמיה, אני קיבלתי הפטיטיס. ואז אחות אמרה, מה נעשה? אמרתי לה, אללהו אכבר, זה עכשיו הרמדאן. בקיצור, לא היה לי כלום.
אמרתי, תנו לי ללקק את הכלים של חולי הקורונה במחלקות הסגורות שלכם. אני רוצה להראות לכם שאין דבר כזה.
זה חוצפה.
ואכן עשיתי דרך אגב. זאת אומרת, הייתי בקשר עם חולים, מה שהם קוראים מאומתים, עם תסמינים, קשר...
אין חולה מאומת.
קשר...
יש חולה ויש...
ששום דבר לא קרה. אז אנחנו אומרים, עמי, יש עוד איזה דבר?
עוד שני דברים.
בבקשה.
משהו שאתה תפתח... קודם כל, בוא נסיים את המצגת, יש לי עוד עמוד אחד. אני...
בבקשה.
הרי קשרתי בין זה שמרעילים אותנו באופרת, בארסן DDT, זה אני קשרתי, אוקיי? על פי העדויות שאני אספתי, להופעה של פוליו, של הנגיף פוליו, של השיתוק ילדים, וזו המצגת האחרונה, השקופית האחרונה. פה אנחנו רואים מקרי פוליו וייצור DDT בארצות הברית בין השנים 1940 עד 1970, זה לקוח מתוך הספר Virus Mania, אני יודע כי קניתי אותו, הזכרתי זה גם בפעם הקודמת. הקו הרצוף, הוא הקו של מקרי הפוליו, והקו המקווקו הוא קו של כמות הייצור בטונות של DDT, ואפשר לראות שיש מתאם מלא בין כמות הייצור והשימוש ב-DDT לבין שכיחות הופעת הפוליו.
אבל ב-1988 הופיע פוליו פה ובאפריקה כתוצאה מהווירוס שנתנו להם לפה.
המוחלש. ודבר אחרון שאני יודע שתתחבר אליו, כי אתה מאוד חזק בויטמין C, זו מחלת הימאים, שהייתה נמשכה מאות בשנים, בין 1300 נדבלים, אני לא טועה, ואילך, צפדינה.
פעם הראשונה שכתבו על המחלה הזאת, זה היה בפורטוגזית, זה מופיע בספר שלי. הכל יש לה שם.
לא. אבל גם המחלה הזאת היא יוחסה במשך המון המון שנים.
למשהו שנמצא בקרשים. לא.
לנגיף.
לא. למשהו מדבק שנמצא בקרשים של האוניות. האמת היא שגם אלה שעשו מסעי צלב ולא היו בים, פיתחו את המחלה הזאת. מחלת צבדינה מ-1600 עד 1800, מיליון מלאכים בריטים מתו מהמחלה. כמובן גם צרפתים וגם ספרדים ופורטוגזים וגם הולנדים וגם איטלקים, אבל הם לא נחשבים, כי לא היה מניין. כל שנה מתו בצי הבריטי, כל שנה, 5,000 מלאכים כל שנה. ואז אמרו שזה, כמו שאמרת, שזה משהו מדבק, קראו לזה וירוס, אבל זה בעצם הם לא התכוונו לווירוס, אלא לרעל כלשהו. בסדר. ואז בא בחור בשם דוקטור לינץ', היה חירוג, יוצא משהו טוב מהחירוג. והוא נתן, לקח 12 אנשים שהלכו למות. 2, 2, 2, 2, 6 קבוצות, ולזה נתנו את זה ואת זה, ומי הים, וכו' וכו'. ולאחרונים נתנו מיץ ליים, של מיץ לימון. ושני אלה היו. והשאר נזרקו לים. זאת אומרת, מחלת צבדינה הייתה חסר של ויטמין C. וכך גם מה שנקרא מליגננט, מחלה אנמיה ממארת, הייתה נבעה מחסר ויטמין B12. וכנ"ל עוד מחלה אחת שנתנו אותה בכבד, נתנו אותה, פתרו אותה עם דוקטור גולדנברג, יהודי. פתר את הבעיה ב-1915 או 1905, פתר אותה עם אכילת כבד. וגם עיוורון שהיה למלאכים, האוסטרים, רצו לחקור, זה הכל כתוב בספר, רצו לחקור למה יש מלאכים באוניות שנוסעות רחוק, שהם לא רואים טוב בלילה. ומישהו היה צריך להוליך אותם, כי הם לא, פשוט לא ראו. אז נותן להם כבד. כבד מכיל ויטמין A. וויטמין A פותר את הבעיה הזאת. רוב המחלות הן תוצאה של חסר או עודף. עודף חלב, עודף רופאים, שני עודפים. אל תלכו לרופא, אם יש לכם בעיה לא כירורגית, לא טיפול נמרץ.
תני, שיהיה? אוקיי. אז דוקטור אבני, ראשית, אנחנו מבקשים להודות לך על כך.
אני מבקש להודות לכם על זה שקראתם לי.
הנה אומרת כאן יהודית, אני מסכים לדוקטור אבני, לא משנה אם יש או אין נגיף, מה שכן יש, הוא בטוח, חיידקים, יש גורמי מחלה, איזושהי, ויש מצב שגורם המחלה הונדס, מה שמשנה הוא שהדברים שהארי אבני פירק, לחזק את המערכת החיסונית.
זה ברור.
בוודאי. דוקטור אריה אבני לא עונה בפרטי, כי הוא
עסוק.
כן. אוקיי, נורית יקרה, גם היא לא בטוחה מה זה פה קפץ לי, לא בטוחה מה הם מחפשים שם בכלל. כן. כן. יוצא שאנחנו הקופים במעבדה שלהם, דוקטור אבני.
אנחנו לא קופים, כי אנחנו קרבנו להתחזן.
כן, כן, ברוך השם.
אל תחסנו את הילדים, שום חיסון, שום חיסון.
חשוב מאוד להשמיע את הקול הזה. אומר דוקטור אבני, ובצדק, והוא צעק את הצעקה הזו עוד מתחילת התהליך, הוא כבר הזהיר מאז שהם רוצים להגיע לילדים, והנה קריאה של איש שיודע בריאות מהי עובדה. וואלה, עובדה. אל תיתנו את זה לילדים.
למען השם.
למען השם. דוקטור אבני, תודה רבה. אני מאוד מודה לך שהגעת אלינו.
תודה לך.
אוקיי. חבר'ה, תודה. אנחנו ניפרד עם העניין הזה. כמו שאתם מכירים אותי, אני אוהב את זה ככה. להתראות.
Crazy baby, chill. Don't medicate, just meditate. You waking up now, well baby, you hella late. Educate, look at what's going on. Let it resonate, accelerate. Find your inner hunger like you never ate. Agenda is to push the hate. Separate and segregate, don't celebrate quite yet. The storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate the values of our country. And our God is what they desecrate. My fighters ain't no featherweight. Pulling out the seams of the fabric that they fabricate. They feed us lies, manipulate, intimidate through fear and force, forcing us to sit and wait till we come together, congregate, and then we liberate. Praying that you give me strength to find some love amongst the hate. Marching on the streets of blood till I see the golden gates. Troubadour, troubled souls, one of God's servants. Blades out, cut the grass. grass till we see the serpent.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.
I know the truth is hard to swallow, just digested. Suspected something's going on. Chosen, just neglected. Deflected by some breaking news. Oh, we just accepted. Expected just to fall in line and follow their perspective. Don't question their objectives. But I got a lot of questions. How these kids molested, but nobody's been arrested. Read it in the testament, these children are protected. So I'm fighting all these terrorists, both foreign and domestic. Refuse to be directed, lying not a sheep. Only kneel to my God, so I'm dying on my feet. Silence when we speak, but there's violence in the street. I've been rolling with the punches, I can't take this on the cheap. Nah, drink from a glass half full, I'm optimistic. People are sadistic, so vicious and malicious. Praying for assistance to overcome opposition. Or I'm gonna start resisting and then I'll pray for forgiveness.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. We need you now. We need you now. Puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come back home. This crazy gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.